תשובה בפרק שני בהלכה תת אין התשובה ולא יום הכיפורים מחפרים אלא על עבירות שבין אדם למקום כגון, מי שאכל דבר אסור, או בעל בעילה אסורה, וכיוצא בהם. אבל עבירות שבין אדם לחברו, כגון, החובל בחברו, או המקלל חברו, או גוזלו וכיוצא בהן, אינו נמחל לו לעולם עד שייתן לחברו מה שהוא חייב לו וירצהו, אף על פי שיחזיר לו ממון שהוא חייב לו, צריך לרצות אותו וישאל ממנו שימחל לו. אפילו לא יקנית את חברו אלא בדברים, צריך לפייסו ולפגוע בו עד שימחל לו, לפגוע הכוונה לרצות אותו, להתחנן לפניו, כן. לא רצה חברו למחול לו, מביא לו שורה של שלושה אנשים מרעב, הוא פוגע בו ומבקשים ממנו, לא נתרצה להם, מביא לו שנייה ושלישית. לא רצה, פעם שלישית כבר, שהוא מביא לו אנשים. מניחו והולך לו, מה שמה יכול לעשות? למה שלוש פעמים? שלוש פעמים זה חזקה. כן? כל מה שאדם לא עשה דבר שלוש פעמים, הוא לא יודע אם אכן הדבר הוא רציני, אם לא. וזה שלא מחל הוא החוטא. ואם היה רבו, כן, הוא פגע ברבו, הולך ובא אפילו אלף פעמים עד שימחל לו. כלומר, אלף פעמים צריך לבקש סליחה מרבו. בסדר? טוב, הדברים האלה הם פשוטים, רק... וצריך רק להוסיף, שזה לא פותר אותו גם מלחזור בתשובה לפני המקום. כלומר, אם אדם פוגע בחברו, אז הוא צריך לעשות שתי תשובות. תשובה בינו לבין הקדוש ברוך הוא, תשובה בינו לבין חברו. זה שני דברים. כי הוא גם עבר... הוא פגע, כי הקדוש ברוך הוא אמר לו לא לפגוע בחברו. אז הוא עשה עבירה. עכשיו, מישהו גזל, אז הוא עבר על לא תגזול, שזה באמת פגיעה בציווי השם. אולי?
יוסף עם
אשת פוטיפר, לכאורה זה פגיעה רק... מה זאת אומרת? הוא לא חטא.
שזה
חטא לקדוש ברוך הוא. זה מה שהוא אמר, בעל בעילה אסורה... זה בינו לבין הקדושו. כן.
הרב בזמנו סיפר איזשהו סיפור קטן שאדם פוגע בחברו. להשלכות לאותה פגיעה עם נושאים רבות בין סופיות.
כן, זה נכון, אבל גם לאו דווקא פגיע בחברו, כל מיני פגיעות.
כן, אבל במקרה הזה שחברו, החברו מחל, אבל איך יכול לקרוא על דברים שבעצם הוא לא יודע כמו דיור הבעתי? זה סנרו שהסיפר...
לכן אמרנו שהתשובה זה מועיל כאילו. כלומר, העיקר הוא קודם כל שחברו התרצה. לא, יש פה שני דברים. א', צריך להחזיר לחברו את הממון שהוא חייב לו. מה שנגיד חברו יכול להוציא ממנו בבית דין, אז בלי לעבור דרך בית דין הוא נותן לו. ונוסף על כך, יש גם וגם לרצות את חברו. זה שחברו התרצה, זהו, גמרנו. מה אני יכול לעשות שיש לזה תוצאות? בסדר? כן.
מחשבות רעות על אדם.
מחשבה רעה שיש לך על מישהו, שיש על מישהו, זה ודאי לא פגיע בו.
כן, אבל זה ניקח את בן אדם למקום?
כן, זה בן אדם למקום. ואיש את רעת ראו, אל תחשבו בלבבכם. אבל זה לא בן אדם לחברו. על זה הוא לא צריך ללכת לחברו ולהגיד, שמע, אני חשבתי עליך, ככה וככה וככה. זה נכון. המחשבה רעה אינה מצטרפת. ודאי שאפשר לדון. הכיצד. אדם חשב מחשבה רעה על חברו, ואחר כך הוציא אותה אל הפועל. אז הוא צריך לחזור בתשובה גם על המחשבה הרעה. אבל למעשה הוא צריך לבקש מחברו להתרצות רק על הדבר שבמעשה, לא על המחשבה. כך שאם חשבת רע על מישהו, אתה לא צריך ללכת אליו ולהגיד, שמע, אני חשבתי. הערה. אולי לפגוע בו כמו ויפגע במקום, שהוא לשון תפילה ותחנונים. כן, כן, זה בדיוק מה שהסברנו. לפגוע, הכוונה להתחנן, לבקש. כן. כן.
אז לגבי הפגיעה
מקום ניגש לאלף פעמים, הייתי חושב שאם בעצם גם אדם פגע בחברו, אנחנו רואים שגם פגע בינו לבין המקום.
נו.
ואולי לא צריך עוד מידה נוספת בין השלום של
ה... אתה שואל מה זה אלף פעמים?
כן.
אלף פעמים זה על דרך המליצה. זה לא... זה לא... כוונה כמה שצריך. כן?
וזה רבו המובהק, נכון?
רבו המובהק, כן. למשל, כן, עכשיו, יש סיפור בגמרא על ישו הנוצרי, כן? ישו הנוצרי פגע ברבו, וכל יום היה בא לבקש ממנו מחילה. כן? יש סיפור מזעזע שם, שבסוף רבו רצה לקבל אותו, הייתה איזו אי-הבנה. האי-הבנה היא על רקע מאוד עמוק שם, אבל... כן. איפה היינו? מה? כן, אני רוצה להסביר את הנושא של רבו. למה כשהוא פוגע ברבו צריך לבקש ממנו אפילו אלף פעמים? מה השתנה רבו מכל אדם אחר? אז מה, אז רבו זה הגדרה, זה מי שמלמד אותו, אבל למה זה צריך להיות אלף פעמים? זה משהו נורא. כי חזקה על רבו, שאם רבו לא מאכל לו, יש לו סיבה. זה הכוונה. יש לו סיבה חינוכית לדבר הזה. זה דבר אחד. דבר שני, שכלפי רבו, אבל זה גם כלפי שמיים. הרי מורה רבך כמורה שמיים. לכן צריך שיתרצה.
זאת אומרת שיש פה איזה משהו מצד הרבו שהוא יודע שהוא לא תיקה, אבל הוא מזהה משהו שהוא לא תיקה.
יש פה שני דברים. או שיש משהו שהוא לא תיקה, או בגלל שמורה רבו כמורה שמיים, אז כלפי שמיים הוא צריך... לא, אבל השמיים ברצינות, ריבונו של עולם, הוא ידוע שהוא מוכן, הרגע שמבקשים. אבל פה הבעיה היא שזה תערובת, שזה מצד אחד מי שמייצג את מלכות שמיים, מצד שני זה בן אדם שצריך לרצות אותו. או, יש פה, כן. לא, 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 צריך שני הדברים, ברור. כן, עכשיו יש, כל ההלכה הזאת, המקור שלה זה במשנה. יש משנה במסכת יומא, או שנקראת גם מסכת כיפורים, כתוב, עבירות שבן אדם לחברו, אין יום הכיפורים מחפר עד שירצה את חברו. אז איך ההבנה הרגילה של המשפט הזה? שעבירות שבן אדם למקום, יום הכיפורים כן מחפר. הרב סיודה זצ"ל היה לו פירוש מחמיר בזה. הוא היה אומר, אם יש עבירות בן אדם לחברו, אין יום הכיפורים מחפר כלל. גם על עבירות שבן אדם למקום, עד שירצה את חברו. טוב, זה פירוש מחמיר, אבל הוא היה משתמש בזה כדי לתת מוסר לאנשים. זאת אומרת, פעם היה איזה יישוב שבו רבו ביניהם, הלכו לרב סיודה קצת לפני יום הכיפורים. הוא אמר, אם אתם לא משלימים עכשיו, אז כל עבודת יום הכיפורים שלכם לא עובדת. כן? כי אין יום הכיפורים מחפר בכלל. כן. טוב, האמת היא, יש קצת צדק ב... ודאי שיש צדק, הרב סיודה לא סתם אמר. יש קצת רמז לדבר בניסוח של המשנה עצמה. כי איך כתוב? עבירות שבין אדם לחברו, אין יום הכיפורים מחפר. היה צריך להיות כתוב על עבירות שבין אדם לחברו, אין יום הכיפורים מחפר. זה שהמשנה השמיטה את המילה על, זה כדי לעורר למחשבה שבעצם גם העבירות שבין אדם למקום, אף על פי שפורמלית, ודאי שהקדוש ברוך הוא מחפר עליהם, אבל טרוניה כלפי האדם, איזו נזיפה כלפי האדם יש כאן. כלומר, כאילו ריבונו של עולם אומר, מה אתה בא לפניי, כל זמן שלא פתרת את הבעיות שלך עם יוסי או דודו או איציק. בסדר? יוסי, דודו ואיציק נאמרו רק בתור הדגמה. לאו דווקא בתור אנשים ספציפיים. טוב. כן.
פה מדובר על הדברים גלויים בין אדם לחברו.
מה אתה מתכוון?
אם מישהו חס על חברו, אבל החבר שלו לא יודע.
זו, אז יש באמת שאלה, שאלו אותי כמה פעמים בדבר הזה. למשל, האדם דיבר לשון הרע על חבר. אז החבר לא יודע. אבל מצד שני, נזק נעשה לשני. אני לשון הרע, הזיק. אז לכאורה, יש פה פגיעה בין אדם לחברו. מצד שני, יש שאם האדם ילך ויספר לחברו, זה עלול להגביר את שנאתו. אז צריך פה לעשות חשבון. כן? האם הדבר הזה יוסיף אהבה או יוסיף שנאה? אם האדם מסוגל, מתוך שהוא יתוודה לחברו, שהוא דיבר עליו לשון הרע, והוא באמת מצטער וכו', וזה יגרום ליותר קרבה ביניהם, אז ודאי צריך לעשות את זה. אבל אם האדם מעריך שעל ידי כך בעצם יעשה נזק נוסף, שהוא מצער את חברו, וזה אסור לצער את חברו, אז הוא פטור מלהודיע. אני
דיברתי על מסורים אחד, שבוגן הוא מודע לך, אתה פגעת בחברך, חברך שומר על הדבר בלב,
כן?
לא אומר לך, ואתה לא יודע כל שכועתך.
אני לא מבין, מדובר שאדם פגע בפגיעה אסורה ובפגיעה מותרת. הפגיעה בחברו הייתה פגיעה שמותר לפגוע בה ולא לעשות אותה, או אסור לעשות אותה?
בוא נגיד שזה היה מה שהוא עושה, אני לא יודע, אין לי משהו בראש, אני פשוט חושב במצב שמישהו חס על מישהו.
השאלה אם הוא כועס על מישהו, מישהו כועס עליי, השאלה אם זה בצדק או לא. כלומר, אם זה בצדק, אז אני צריך גם לדעת את זה. זאת אומרת, אם הוא כועס עליי בצדק, זה סימן שעשיתי דבר שהיה אסור לעשות אותו. ואז אני צריך לחזור עליו בתשובה. בלי קשר לזה שחברי כועס או לא כועס. יכול להיות שעשיתי לו משהו רע והוא אפילו לא כועס. זה לא בסדר, צריך לעזור בתשובה. אם הוא כועס שלא בצדק, לא צריך לעשות שום דבר.
לא ייתכן שעשית משהו בלא ידיעתך.
אז אם עשיתי דבר בלא ידיעתי, אם עשיתי דבר בלא ידיעתי, שגרם לכעס של מישהו, אז אני פטור מלטפל בזה. כי אני לא יכולתי לדעת.
אבל יש אחריות למישהו
לגלות לך את העניין הזה.
אבל אני אפילו לא יודע. הרי הנפגע אתה מדבר.
הצד
הנפגע צריך לגלות. זה יכול להיות. אבל כאן מה שעזרא שואל זה, הוא לא גילה. הוא לא גילה. אז מה?
גרזן שנשלף.
אז זה תלוי.
או בשינתך אתה מכה את הבן אדם שלי.
אז אני מסביר לך. לגבי גרזן שנשלף, או שתוך כדי שינה אני פוגע במישהו, אז זה תלוי. זה יכול לחשב שוגג, ואז אני חייב לטפל בזה. יכול לחשב אנוס, ואז אני פטור מלטפל בזה. הגמרא נותנת, הרמב"ן בעצם, נותן דוגמה. אדם, ושמה הגמרא כאן. אדם, נגיד, הולך לישון ליד כלי זכוכית של חברו. אז זה ברור שתוך כדי שהוא ישן, אדם בשינה שלו מתהפך, אז הוא ישבור את הכלים. אז אף על פי שהוא שבר את הכלים שלו בכוונה, אבל הוא חייב לשלם על זה. לעומת זה, אם אדם ישן במקום מוגן לחלוטין, אחר כך בא מישהו אחר ומניח את כלי הזכוכית ליד אותו אדם, אותו אדם פוגע בהם, פטור. נכון? אז זה הכוונה. אותו דבר לגבי הגרזן שנשלף ממנו הברזל. אם נעשתה כל העבודה נעשתה עבודת בדיקה לפני כן, בדיקת בטיחות והכל. ולמרות זאת קרה מה שקרה, אדם אנוס. אבל אם זה רשלנות, אדם חייב. כמובן? זה היה חיוב, כן. נכון.
אז במילה כאן, בפי שמיים בעצם היה חייב
להיפגע. מי נפגע? זה שאני מדבר עליו לשון הרע. כן, נו.
אבל ממילה הוא אמור בפי שמיים, הוא היה חייב להיפגע. כך גלגלו את הלשון הרע עליו.
נו, אז מה? מה זה גלגלו את הלשון הרע עליו? אדם דיבר לשון הרע? כן.
אבל לא לחינם דיברו על הלשון הרע, נאמר.
זה שמדברים על מישהו לשון הרע, יכול שזה מגיע לו, אבל זה לא אומר שזה מותר. למשל, מישהו מאוד הרגיז אותי, נתתי לו מכות. אז בסדר, הוא הרגיז אותי, אולי אפילו היה מגיע לו מכות. זה לא מתיר לי לתת לו מכות.
באת לעניין של רוב חוסטיקה. יש אדם שדיבר על הדוגמה, שאני
הולך
ואומר לו
כרגע לשון
הרע שאמרו עליו,
כן? לכאורה
הוא טוען שאני עלול לפגוע בו יותר.
נכון, כי באמת זה גם היה אמת. נכון. טוב, נכון, יש צריך לעשות שיקול בדבר הזה. כן. טוב. כן.
נכון לחדד רק את לא מעט את הסיבה, לא מעט את סרטתך בסיבה של למה תמיד צריך לרצות את רבו כאילו אלף פעמים?
למה צריך לרצות את רבו אלף פעמים? אמרתי לזה שני הסברים. אחד, הייתי אומר, שייך לתחום ההכרה, והשני שלו. האחד שייך לתחום ההכרה זה שאם רבו לא מחל לו, אז סימן שרבו יש לו איזושהי סיבה חינוכית לדבר הזה. אז כיוון שזו סיבה חינוכית, סימן שמשהו צריך עוד להשתנות בו. אחרי הוא צריך לבקש ממנו מחילה אפילו אלף פעמים, כדי לרצות את רבו. כן? כי הוא צריך לעבור שינוי, הפוגע, התלמיד הפוגע. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, שכיוון שרבו מייצג אצל האדם מלכות שמיים, מלכות שמיים אין לה גבול. לכן אני, זאת אומרת, זה מהותי, אני חייב לצאת ידי חובת שמיים. לכן אני, אם רבי לא מחל לי, אז אני חייב אלף פעמים ללכת אליו. טוב, הלכה י' אסור לאדם להיות אכזרי ולא יתפייס, אלא יהיה נוח לרצות וקשה לכעוס. כן, יש במסכת אבות ארבע מידות, יש נוח לרצות וקשה לכעוס ולהפך, כל מיני. אז המידה הטובה זה שאדם נוח לרצות. מה זה לרצות? להתרצות, כן, להתפייס. וקשה לכעוס. ובשעה שמבקש ובנוח חוטא למחול, מוחל. בלב שלם ובנפש חפצה. אם אפשר, אני קצת לפתוח את החלונות, למשל זה יהיה רעיון נפלא, זה קצת יעזור, שלא יתבשל. או להדליק את המזגן, אבל אני כבר לא מאמין בכם בנושא הזה. אוקיי? מה אתה אומר? למה רק לי זה מפריע? לא יודע. יש סברה שזה בגלל האורות שם, שאני קרוב יותר אל החשמל. לא יודע. מה? קדימה חם יותר. כן? זה הסיבה? כן, הלוגנים. אז לא, לא חושב. עד כדי כך? אז צריך להוציא אותה מפה. מה? זה האינטרנט. לא יודע מה להגיד לך. טוב. אז בקיצור, אדם צריך להיות, בשעה שמבקש למנוע חוטא למחול, מוחל בלב שלם, ובנפש חפצה. זה אומר עוד משהו חשוב. אם הוא לא ביקש מחילה, אז לא. למשל, היום מקובל בחברה הכללית, שלפני יום כיפור אדם מבקש מחילה מחברו, למרות שהוא לא מתכוון לחזור בתשובה מהדבר הזה. למשל, סיפר לי הרב של נווה דקלים, הרב יוסף אל נקווה. ששנה שעברה, לפני יום הכיפורים, התקשרה אליו השרה ציפי לבני, וביקשה ממנו מחילה. שמה זאת ביקשה ממנו מחילה? הרי היא לא התכוונה שמה שהיא עשתה זה לא היה בסדר. היא חושבת שההתנתקות... מה? היא חושבת שזה מצוין, רק היא חושבת שאם אתה עושה משהו לא נעים למישהו, אתה צריך לבקש ממנו סליחה. שזה פשוט שטות מבחינת ההלכה. אדם צריך לבקש מחילה אם הוא חושב שהוא עשה טעות, והוא חוזר בו ואומר, הלוואי ולא הייתי עושה. ענה לה באמת, הרב, אני מקווה, אני מוחל לך בתנאי שלא תעשי את זה יותר. כי הרי היא התכוונה לעשות עוד, כן.
יש את העניין הטכני של הפינוי עצמו,
כן.
מה שזה לא יהיה, יש את זה שפגע באדם עצמו.
אבל רגע, סליחה, אני לא יודע, מה זאת אומרת לפגוע באדם עצמו? אם פגיעה, למשל, אם אני למשל חושב שאני צריך לפגוע במישהו לטובתו, למשל, מישהו נמצא בסכנה, ועל מנת להציל אותו, אני דוחף אותו. בדיוק עמדה מכונית לפגוע בו, ואז על מנת שהמכונית נפגע בו, אני דוחף אותו. מאוד לא נעים, אבל דחפתי אותו. האם אני צריך לבקש ממנו מחילה על זה?
לא.
לא, לא צריך לבקש מחילה, למרות... שעובדתית, גרמתי לו אפילו, אולי גרמתי לו נזק, ואולי אפילו אותו אדם, בשעה שדחפתי אותו מאוד כעס עליי, כי הוא לא הבין שאני מציל אותו. אבל אם אני משוכנע שנזק שעשיתי למישהו הוא דבר הראוי, אין שום עניין לבקש ממנו מחילה. אם עשיתי למישהו נזק בלתי ראוי, אז אני צריך לא רק לבקש מחילה, אני צריך גם לחזור בתשובה. ולומר, אני צריך, הייתי צריך שלא לעשות, ואני מצטער שעשיתי וכו'. כן, עכשיו יש פה שאלה. ואם ניתן, למה להגיד באם? אולי תגיד, האם ניתן להשוות רב לאב, וגם במקרה של אב, לדרוש אלף פעמים? באמת זו שאלה יפה. היה ראוי לכאורה לכתוב את זה, אבל לא כתבו את זה, מה אני אעשה? בהלכה לא נאמר כך. לא יודע.
אז הרגעון של הרב מנהלת, ציפי לבני, בעצם,
הייתה פתורה, אם ציפי לבני חושבת שמה שהיא עשתה זה מצוין לעם ישראל, וזה טוב לישראל, אז היא לא צריכה לבקש מחילה מאף אחד. והיא מבקשת מחילה על באמת, אז צריכה להגיד שהיא מצטערת שהיא עשה את ההתנתקות, צריכה גם לתקן. וגם אולי להצביע בעד כיבוש חבל עזה בחזרה. ולהצביע בעד תקציב לבניית הבתים מחדש. ופיצוי על עוגמת נפש וכו'. כן?
ואז נסלחה?
ואולי ש... מה?
ואז נסלחה?
ואז, אולי שהיא סולח לה. זה מה שכתוב. אפילו... הצר לו וחטא לו הרבה. כתוב. כן, בבקשה.
מדובר בשני מצבי קיצון, מה עם ציפי לבני
האדם לא בטוח שהוא עשה טוב בזה שהוא פגע בשני. סך הכל לברר. הוא לא יכול, אי אפשר לבקש מחילה על תנאי. אם עשיתי לך רע, אני מבקש סליחה. אבל אתה צריך גם אז לתקן. אז זה לא הולך, כן? אין מצב יש ספק. כן.
לא בא להכשיר שום שלט. זה ממש בניהול ענייני מדינה, הסיטואציות הן מורכבות. ויכולות את הסיטואציה, ואם אתה פוגע באדם אחד בקבוצה מסוימת, ועוד אתה באמת ובתמים מתכוון, לא פעם, אני לא בא להכשיר שום שלט.
כן, כן, כן.
ואם אתה מתכוון, רגע, לעשות איזשהו מהלך שהוא טוב לכלל כולו.
כן. אבל, זה מה שאתה אומר, זה משהו אחר. מותר לי, בתור ראש מדינה, או בתור אחד העומדים בראש המדינה, לפגוע בקבוצת אנשים וכדומה, אם טובת המדינה דורשת את זה. זה נכון. אבל אז אני צריך, גם לא צריך לבקש מהם מחילה. כי עשיתי מעשה טוב.
לכלל, בהם פגעת.
מה?
לכלל עשית מעשה טוב, בהם פגעת.
כן, אבל זה לא פגיעה האסורה. כלומר, מה שאני צריך לבקש מחילה, זה על פגיעה האסורה. ברגע שעשיתי דבר שהוא מותר, אז אני לא צריך לבקש מחילה. עם כל הצער, אפשר אולי להגיד, אנחנו מצטערים, זה אפשר להגיד. אנחנו מצטערים שהיינו מוכרחים לעשות את זה. לא מבקשים מחילה. אבל ברגע שאתה מבקש מחילה, יש פה תרתי דסתרי. זה מה שכאן אומר הרמב"ם.
ברגע שאדם פרטי, כלפי אדם אחר, הוא עשה מעשה שהוא לטובת הכלל,
ויש פגיעה של אדם פרטי אחר. זה מה שאני מסביר. מותר, לפעמים יש מצבים. הרי גם לאו דווקא בתור ניהול מדינה. כמו שאמרתי, לפעמים מותר לי לפגוע באדם אחד על מנת להציל את האדם הזה עצמו. כן? זה גם יכול להיות. כן, מה אתה אומר?
אני אומר שאם מישהו חושב...
כמובן, כל זה לא נאמר מתוך כוונה להכשיר איזשהו שרץ, כמובן, איזשהו שרץ, כן.
אני אומר שאם מישהו חושב שהוא לא עשה, אבל הוא מבקש מחילה, פשוט מעין לי שאלה שזה נפות בסיפור שאנשים באופן כללי אומרים, אם פגעתי, אני מצטער. אתה אומר שאין את זה מתוקף?
לא, זה אני לא אמרתי. לא, זה משהו אחר, זה משהו אחר. לא, משהו, יש משהו אחר. אדם לא יודע אם הוא פגע או לא. כלומר, מה שדיברנו זה שאם אדם עשה מעשה, והוא לא יודע אם המעשה הזה הוא טוב או לא. אז קודם כל שיבהר לעצמו אם המעשה הזה הוא טוב או לא, ואז הוא יודע אם צריך לבקש מחילה עליו או לא. מה שאנשים נוהגים לפני יום הכיפורים, להגיד אם פגעתי בך זה משהו אחר לגמרי. אני לא יודע אם פגעתי בך או לא. כלומר, אני לא זוכר אם עשיתי מעשה וכו'. אבל ברור שאם עשיתי אותו, הוא רע. ולכן אני מבקש עליו מחילה. אז זה משהו אחר, בסדר? אגב, פעם היה תלמיד שהגיע לרב צבי יהודה קוק לפני יום הכיפורים, ביקש ממנו מחילה. אמר לו הרב, מה עשית לי? אמר לו, לא יודע, אולי פגעתי בהרב. אז אומר, אם כך, אז למה לא באת אז? למה אתה בא רק עכשיו? ואם לא עשית, אז אתה לא צריך לבוא. לא? כלומר, יש לפעמים קצת יותר מידי, איך לומר, פורמליות בדברים האלה. זה לא רציני, כן? יש פה שאלה ממטיבתא דלתתא. מטיבתא דלתתא זה החבר'ה פה, זה אלי וכל האחר, זה דווקא זה אלי פה. אלה שעובדים על האינטרנט. הם שם בקומה למטה, לכן קוראים לעצמם מטיבתא דלתתא. בסדר? איך השרה לבני יכולה בכלל לחזור בתשובה? והרי היא צריכה להחזיר את הגזלה של הבתים, החממות וכו'. ועוד, לפצות על עוגמת הנפש. וזה בלתי אפשרי. א', זה לא בלתי אפשרי. אפשר להחזיר את הבתים ואת החממות וכו', ולרצות על עוגמת הנפש, כן, זה אפשרי. אבל זה, איך לומר, זה מדברים המקשים על התשובה. קודם כל, התשובה זה עצם ההחרטה. ובזה היא כן יכולה. היא יכולה להתחרט, להגיד, סליחה, עשיתי טעות, אני מצטערת שעשיתי זאת, הלוואי ולא הייתי עושה, ואני מבקשת מכם למחול לי. נכון, הכסף אני חייבת, עדיין אין לי. כשיהיה לי את זה, נו, אפשר. בבקשה.
יש אנשים שמתייחסים
הבא,
כמו
אבא, אמא.
אנשים שאנחנו מתייחסים הבא.
נו.
כמו אבא, אמא, לא יודע, חברים. ואז לפעמים זה קל לפגוע בהם בלי לדעת.
נכון.
בלי ידיעה.
נכון.
אז זה לא ראוי לבקש סליחה.
כן, כן, ודאי. מה שאתה אומר? יש אנשים שאנחנו בקשר מתמיד איתם, כן? ההורים, חברים, אנשים שקרובים אלינו. אז עשוי מאוד להיות שפגענו. במהלך השנה, ולכן כן ראוי לבקש, כי זה דבר המצוי. מה שדיברתי זה משהו אחר, זה שאדם יודע איזה מעשה הוא עשה. רק הוא לא יודע אם המעשה הזה הוא טוב או רע. אם הוא לא יודע אם המעשה הזה הוא טוב או רע, אז קודם כל שיברר לעצמו אם הוא עשה טוב או רע. כן, ברור. עכשיו, יש דבר שפה לא מובא ברמב״ם, אבל הוא מובא ברמה. הרמה כותב בשולחן ערוך שיש אומרים שאם אדם הוציא שם רע על חברו, אינו חייב למחול לו. Okay? טוב, זה באמת כולה מיוחדת, לא כדאי להשתמש בה, אבל יש לי סיבות מקילות. מה זה אדם הוציא שם רע? עיתונאי פרסם נגדי בעיתון דבר לא נכון. כן? לא מדובר על לשון הרע, מדובר על הוצאת שם רע. הוא סיפר עליי דברים שלא היו ולא נבראו. אז גם אם הוא בא לבקש מחילה, אני לא חייב למחול לו. מדוע? מה החידוש? בגלל שהנזק שהוא עשה הוא הרבה יותר גדול מן המחילה, מן החרטה האישית שלו. כן? כלומר, כי זה כבר נספג בציבור. ואז כשרואים אותי מתיידד עם אותו אדם, אז חושבים שאני מודה לדבריו. לכן אני פטור מלמחול לו. אף על פי כן, גם זה ראוי למחול. טוב. כן, אבל זה בתנאי שהוא ביקש מחילה. כן? יש משל ביטוי נפלא, סטיקר נפלא, לא נשכח ולא נסלח. זה מוסר יהודי טהור. כן? אני בעד. כן? לא נשכח ולא נסלח. למה זאת אומרת לא נסלח? כי כדי לסלוח צריך שהאדם יבקש מחילה. אם הוא לא ביקש, לא התכוון לחזור בתשובה, לא מצטער על מה שעשה, זה לא בריא לסלוח לו. כי אז אתה בעצם מנציח את הרשע, אתה נותן יד לרשע. לכן, צדיקים, ישרים ותמימים הם אלה שפרסמו את הסטיקר הקדוש, לא נשכח ולא נסלח. כן. והנטייה לנצרות היא החיתוך של הסטיקר, אלה שכותבים רק לא נשכח. כן, מה אתה אומר?
אם מישהו מוציא שם רע, בן של פלוני.
כן.
ועצם העובדה שזה הבן של אותו נגן מרגיש.
כן, זה גם מגיע.
אז האם הפעולה הזאת מתייחסת אליו גם?
לא יודע.
משהו?
תראה, זה פרטים כבר. אבל הרמב״ם אומר כאן, אם הבן אדם באמת מבקש מחילה.
מציאותי
למישהו שאני מכיר, אתה יודע מה, במקרה כזה, אתה יודע מה שעושים? אם זה מקרה מציאותי, הולכים לרב והוא צריך לפייס ביניהם. כן? ברור. כמו שמישהו התקשר אליי אתמול בטלפון, אמר פלוני פגע בי, מה ההלכה? האם אני הייתי צריך לעשות כך או הייתי צריך לעשות כך? אמרתי לו, לא רוצה להגיד לך מה ההלכה. אתה צריך קודם כל לסדר את מערכת היחסים שלך איתו, אחרי זה נדבר מה ההלכה.
הרב הוא הלך לרב.
כן, הוא הלך לרב, זה בדיוק מה ש... ומה הרב ענה לו? בוא נעשה לך טיפול פסיכולוגי, זה מה שאני אמרתי לו. כן? נגיד הייתי אומר לו את ההלכה, שזה היה בסדר או לא בסדר לעשות כך. מה זה, זה היה כותר את הבעיה שלו? לא כותר את הבעיה. כלומר, לפעמים צריך להיזהר לא לפסוק את ההלכה. כי ההלכה היא דרך להימלט מהטיפול השורשי. למשל, אדם אומר, אני רוצה להתפלל במניין ואשתי רוצה שאני אעזור. כבוד הרב, מה אני צריך לעשות? אז אם הרב טירון יגיד, תשמע, תפילה במניין, זה מאוד חשוב. אם הרב רפורמי יגיד, תשמע, לך תעזור לאשתך, שלום בית, יותר חשוב. ואם הרב מבין קצת בבני אדם, יגיד, רגע, בוא נבדוק, מה הבעיה שלך עם אשתך? הלכה יוד. כן, אנחנו באמצע הלכה יוד. אסור לאדם להיות אכזרי ולא יתפייס, אלא ינוח לרצות וקשה לכעוס, ובשעה שמבקש מנוח אותי למחול, מוחל בלב שלם ונפש חפצה, ואפילו הצער לו וחטא לו הרבה, לא ייקום ולא ייטור. וזה דרכם של זרע ישראל וליבם הנכון. כן, מה זאת אומרת דרכם של זרע ישראל? יש, זה לא ביוק סגולה ישראלית, זה תכונה ישראלית. יש לעם ישראל מידות. כן, יש מידות טובות של העם היהודי. הרב ציודה סיפר שכשהוא היה בשוויצריה, הוא הכיר שם רופא, שבא אליו אישה בשלוש בלילה לטיפול. דווקא בדלת בשעה שלוש. אז הרופא קיבל אותה, טיפל בה, ואחר כך שאל אותה, אבל אני מכיר אותך, אני מכיר את הכפר שבינו את בר, היא הלכה בלילה, מהכפר הרחוק אל הרופא הזה, הרי בכפר שלך יש גם כן רופא, אני מכיר אותו, מדוע לא הלכת אליו? היא אמרה, בשלוש בלילה הוא לא יקבל אותי, אבל אתה יהודי, אז בטוח שתקבל אותי בשלוש בלילה. זאת אומרת, אפילו הגויים יודעים את זה, שהיהודים יש להם מידות אחרות. זה סיפור היסטורי, זה לא... כן, אבל הגויים ערלי לב אינם כן אלא עברתם שמורה נצח. עיין, ערך, אוטלו. אוטלו, נכון? אוטלו. מת ויליאם שייקספיר. נכון? זה כל כולו מחזה המתאר מה שהפגיעה הבלתי נסלחת עושה לבן אדם. הופכת אותו לסטן שמחלה את כל סביבותיו. זוכרת אוטלו? חבד, כדאי לקרוא. יש דברים בשייקספיר שזה ממש שווה לזבל. אבל יש דברים שזה תיאור של נפש האדם, כדאי. מה? מה, לא קראת? אז קראת לפני 35 שנה, זה שווה. כן, וכן, הוא אומר על הגבעונים, לפי שלא מחלו ולא נתפייסו, והגבעונים לא מבני ישראל המה, למרות שהם התגיירו אגב. כן, אבל הם היו אכזריים, לא היו מוכנים למחול לשאול. אגב, על מה מדובר שם? מה עשה להם שאול? לא, זה לא הכהנים, זה לא הגבעונים. כהני נוב זה סיפור אחד, אבל על מה הגבעונים לא מחלו? כן, הוא פשוט עקר, לא, הוא עקר אותם מבתיהם. כן, פגע במטה לחמם. בתור שלטון הוא עשה את זה, כן? אז צריכים לבקש, צריכים למחול. טוב, כן. העברתם זה כעס. העברה זה כעס. זה שמור אצלם לנצח. מה? זה, לא, הגויים לא מתפייסים. הגויים לא מתפייסים. כן, אז... כשגוי מתפייס, וואו, זה טוב. זה נס אפילו. הוא מדבר פה על תכונה. הוא מדבר פה על תכונה, תכונה כללית של האומות האלה. או משהו קבוע. כן. טוב, יש הלכה קצת לא נעימה, אבל היא קיימת. החוטא לחברו ומת חברו. קודם שיבקש ממנו מחילה. מביא 10 בני אדם, ומעמידם על קברו ויאמר בפניהם. חטאתי לשם אלוהי ישראל ולפלוני, זה שכך וכך עשיתי לו. מעניין שכך קרה לרמב״ם. הרמב״ם, יש מישהו שחטא נגדו, אומנם אחרי חייו, זה היה רבנו יונה. רבנו יונה מגירונה, רבו של הרמב״ם. הוא דרש בבתי כנסיות ובתי מדרשות נגד הרמב״ם, ואפילו ציווה לשרוף את ספריו. ועל פי מצוותו של רבנו יונה, שרפו את ספרי הרמב״ם. באותם הימים, אתם יודעים מה זה ספר? כן, מה זה כתב יד של הרמב״ם? טוב, בקיצור, לא היה דפוס. אז חודש אחרי שרבנו יונה הוציא אל הפועל את גזר דין השריפה, אז מלך צרפת, לואי התשיעי, הנקרא לואי הקדוש, שרף את התלמוד בכיכר המרכזית של פריס. שרף את התלמוד. לא רק את התלמוד, גם פירושי התלמוד. לפי מה שסיפרו המקורות, הוא הביא 40 עגלות של כתבי יד. כך שחלק גדול מהספרות של בעלי התוספות עבד לנו, באותו יום, ושרפו, כן, בכיכר של פריס, הדבר מזה הכיכר הזאת קיימת, שרפו את התלמוד. הדבר הזה גרם לרבנו יונה איזשהו שינוי, הוא הרגיש שזה אשמתו. ואז בכל המקומות שבהם הוא דרש נגד הרמב״ם, הוא הלך וביקש מחילה. לא, לא ביקש מחילה, דרש לטובת הרמב״ם. ואחר כך הוא תכנן לצאת מספרד לארץ ישראל, כדי לבקש מחילה על קברו של הרמב״ם, בטבריה. אבל לא יצא לו, בסוף הוא מת בספרד. טוב, על גוונים זה שכתוב כאן, כן? צריך לבקש מחילה, מביא 10 בני אדם, ומעמידם על קברו, ואומר בפניהם, חטאתי לשם אלוהי ישראל ולפלוני זה, שכך וכך עשיתי לו. כן, מה אתה אומר? אדם צריך לבקש מחילה מילד, ודאי, גם מהילד שלו. אסור הרי לבייש ילד, אסור לפגוע בילד, אלא אם כן זה צורך חינוכי, אז יש דברים שמותר מבחינה חינוכית, אבל סתם ככה אסור. מה? יכול, לא, אם זה מוצדק, אם הפגיעה הייתה מסיבות חינוכיות, אז היא מותרת. אם היא לא הייתה מסיבות חינוכיות, היא אסורה, ולכן צריך לבקש ממנו בחינה, זה גם חינוך לילד. כן? אז מה שאומר כאן, הוא אוסף 10 בני אדם. למה 10?
מניין.
לא, 10 זה מניין. זה כאילו שאתה אומר לי, למה 10? כי זה 10. יש נפש יתרה. מה אתה מתכוון?
שהקדושה היא שלמה.
אז זהו, אז הפוסקים כותבים בגלל שהשכינה בה. כל מקום שיש 10 יש שכינה. לא נפש יתרה, שכינה. ומפני כבוד השכינה המת מוחל. נכון? ככה כתוב. שהמת מוחל. מעניין שהרמב״ם לא כתב את זה.
מה?
מה המשמעות? של מה? שהוא מוכל? שהוא מוכל. הוא סולע. לא הבנתי את השאלה שלך. כן, בגלל שהשכינה מגיעה לשם. אז מפני כבוד השכינה, אז המת אומר, וואלה, טוב, מפני כבוד השכינה אני מוכל. זה כמו שלמשל אדם מבקש מחילה מפני אדם גדול. אז מפני כבודו של האדם הגדול, אז הנפגע מוחה. כן. אבל הרמב״ם לא כתב את זה. טוב, כי זה גם דרכו החינוכית של הרמב״ם לא לכתוב דברים כאלה. כן. אולי צריך 600,000, אתה אומר.
אולי צריך 3 מספיק, אני לא יודע.
כן, אז יש דברים שמספיק 3, יש דברים שמספיק 5, 7, 10. איפה לקחנו שהמת יכול למחול? זה כתוב בגמרא, אבל השאלה היא איפה למדו את זה. לא זוכר. לא זוכר.
אבל המת פועל ממש בעולם הזה עם מישהו
בקשר. ככה אומרים. או, תראה, הרמב״ם לא כותב דברים כאלה. יכול שהרמב״ם סובר שזה חינוכית כך טוב לחוטא עצמו. כן, אגב, לגבי הגבעונים פה, אני רק רוצה בכל זאת להזיר משהו. הגבעונים, לכאורה, זה ששאול פגע בהם, ואפילו עקר אותם מבתיהם, וביטל את פרנסתם, עשה להם בעצם עקירה. למה הם היו צריכים למחול לו? אז מה? מביא שהוא מלך יכול לעשות מה שהוא רוצה לפגוע באנשים? היו לו אגב שיקולים מדיניים לשאול. לא, לא שמענו שהוא עושה תשובה על זה. אם שאול היה עושה תשובה, בסדר. אבל פה, הרי זה אחרי מותו של שאול. אני חושב שהכוונה היא משהו אחר. שהגבעונים, אחרי ששאול מת, מה יש להם עדיין לא למחול לו? הרי הוא מת. כיוון שהוא מת, והפגיעה עלולה להיות רק בזרעו, אז אין עניין לשמור את עברתו, את עברתם. או? אבל כל הזמן ששאול היה חי, אולי בצדק הם לא מחלו. כן. זה לגבי הלא נשכח ולא נסלח. כן.
קרון, אם הבנני המסע עצמה
מתחילה. כן.
קרה פה משהו במציאות, גם צריך לבקש סליחה. מה זה יוסיף? מצד האמת, הרי אדם משפט מידה כנגד מידה.
כן, אבל הוא צריך לרצות את חברו.
למה? הוא לא חייב. מספיק שהוא
בעיקרון,
הוא לא חייב את זה.
למה? אדם צריך להשתדל לתקן את מה שעשה. חלק ממה שהוא עשה...
כן, זה בנפשו.
תקשיב! חלק ממה שהוא עשה, זה הפגיעה שהוא עשה בחברו. נגיד אדם גזל. אז אומרים לו, תחזיר את הגזל. לא, עשיתי תשובה. לא, אתה צריך גם לעשות תשובה, וגם להחזיר. כלומר, אחד הראיות לזה שאתה עושה תשובה, זה שאתה משתדל לתקן את מה שעשית. אז אתה החזרת את הכסף, וגם מפייס את חברך, כי זה גם כן מה שעשית לו.
אבל
זה
לא
משפט,
זה לא משפיע עליך באופן אישי.
ודאי שזה משפיע. לא, 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 כי לא ייתכן, כי זה לא ייתכן שאדם עשה עבודה פנימית, כשבידו לתקן את הדבר, הוא לא עושה. אז זה סימן שזה בלוף. או?
לא.
כלומר, אני פגעתי במישהו, ואני יכול לרצות אותו. ואני טוען שדי בזה שאני עשיתי תשובה בלי לבין עצמי, אז אני משקר. כי אם באמת אני מצטער על מה שעשיתי, אז אני גם הולך לפייס אותו. יש פה ש...
יש פה מצב שהוא מת, כלומר, התשובה
היא
אבל הבן אדם הוא מת.
אתה מדבר על המת.
לא, אני לא מדבר על המת, אני מדבר אופן כללי, זה מוכיח, המת מוכיח את זה שאני לא חייב ללכת אליו.
כן, אבל בשבילי, זה החינוך שלי.
אז עניין אישי שלי, אז מה צריך את האדם שמולי? אם אני עושה הרי זה משהו שכנגד עצמי.
הייתי חושב שהעניין של המת זה הלפך.
אולי המת עדיין מרגיש משהו. לא חשבת על זה. יש לנו מקרים מזעזעים של אנשים שאת צריך לבקש מהם מחילה. ואם היה חייב לו ממון, יחזירנו ליורשים. לא היה יודע לו יורשים, יניחנו בבית דין והתוודא. עכשיו יש פה שאלה במסך, אדם שניבל פיו כנגד אדם והכפישו על ידי הכפשת אמו, האם צריך לבקש, מעניין מה הוא אמר, האם צריך לבקש מחילה גם מהאם, או שברור שאין בביטוי כוונה של ממש? זה תלוי. זה אם באמת מדובר בכללות המקובלות לצערנו היום ברחוב, שכוללות כל מיני רמזים גסים ושפלים על ההורים, אז ברור שהוא לא התכוון לטעון את הדבר הזה. אבל אם הוא אכן הוציא שם רע לאדם וטען ברצינות שאותו אדם למשל ממזר או משהו כזה, אז יכול צריך לבקש מחילה גם מן ההורים. כן, בבקשה.
אני לא צריך להבין את עניין המחילה שגיבולים אומרים כל שאול אחרי מותו.
למה הם היו צריכים למחול לשאול אחרי מותו? כי כבר מה הוא יכול לעשות שאול?
נניח שהיה ראש ממשלה כלשהו או מלך כלשהו שעשה הסכמים כאלה ואחרים טובים פחות,
אחרי שהוא מת? לא, העניין הוא כזה, יכול להיות שאם זה נוגע רק לשאול בלבד בסדר, אבל הבעיה היא שבגלל זה הייתה בצורת, נכון? בגלל זה הייתה בצורת, ואז דוד שאל בשם, למה זה בא? זאת אומרת, בגלל ששאול פגע בגבעונים. ואז מה היו צריכים הגבעונים לעשות? כיוון שהדבר הזה נגע לחיי עם ישראל, היו צריכים למחור. במיוחד שאחר כך הם ביקשו את דמם של בני שאול. כן, לא, זה, יש פה משהו חמור. זאת אומרת, בסדר, הם פגעו באנשים אחרים, רק בגלל שהם סלעו את המת. יש פה איזה בעיה. בסדר?
אפשר לדעת שאתה רומז שאם אנחנו נניח לא מוכלים לאדם שמת על חטא שחטא,
כן,
במה שאתה יכול שאנחנו מביאים כללה על העם?
לפעמים כן. אולי אתה אפילו מביא מלחמה. כן.
מה הדין לגבי נגיד מצב כמו שהיום שהיום לפעמים זה נגיד טריוויאלי לדבר בצורה לא נמותה, לפעמים אפילו פותחים אור של פיל ולא נעלבים. האם עדיין צריך זה, עדיין צריך להתנצל,
עדיין... לא הבנתי מה שאתה אומר.
אנשים היום זה סלנג לדבר, היום זה חלק מה...
אם אדם לא נפגע, זה משהו אחר. זה שאדם מנבל את פיו, זה לא בסדר. אבל אם השני לא נפגע, זה לא נפגע. איך אתה יודע שהוא לא נפגע? כן. מה שאומרים בקריאת שמה על המיטה, הרי אני מוכל וסולח לכל מי שפגע בי וכו'. לא חייבים. מידת עולם. מה? עכשיו יש פה שאלה. איך דברי הרמב״ם מסתדרים עם דברי הגמרא המובאים במערל ובר הגולה, כל תלמיד חכם שאינו נוקם ונותר כנחש, אינו תלמיד חכם? מה דיברנו על זה?
דיברנו על
זה, מתי דיברנו על זה?
דיברנו על זה, האיש הפרטי והציבורי,
נוקם
הוא
לציבור, דיברנו על זה. דברי הרמב״ם המובאים כאן הם על אדם שמבקש מחילה מחברו. אם הוא לא ביקש מחילה, אז הוא לא חייב למחול. גם התלמיד חכם שצריך לנקום ולנטור, מדובר באדם שלא ביקש מחילה. אבל אם אותו אדם בא לבקש מחילה מהתלמיד חכם, אז התלמיד חכם חייב לסלוח. יש פה הערה, הכסף משנה מביא את המקור לסליחת המת, פרק ו' במסכת יומא. כן, ידוע. השאלה היא, מה הסיבה שדווקא צריך עשרה וכו'. טוב.
לא,
הוא
עונה
לשאלה
שלי,
אבל אני
שאלתי, איפה יש שמת יכול למחול?
איפה שמת יכול למחול? כן, אז זה במסכת יומא, אבל זה מניין למסכת יומא, צריך לראות שם. כן? בפרק ו' במסכת יומא. אפשר לבדוק את זה. אין פה כסף משנה. אם היה לנו פה כסף משנה, היינו בודקים. אגב, זה לא, יש טעות, זה לא פרק ו' במסכת יומא, זה דף פ' ו' במסכת יומא. יש פה יומא? אין, יש פה יומא. אין פה יומא. טוב, מה לעשות? לא. אולי פה יש? אין פה. טוב, אין פה. תעזור. בקיצור, עד כמה שאני זוכר, זה לא פרק ו' במסכת. יש יומא. זה לא פרק ו', אלא זה דף פ' ו'. תביא. תודה. מה? רק על מה?
על?
אה, כן? בוא נבדוק. אבל הוא אומר ש... אולי זה מישהו אחר? אה, זה פזעי נעמוד א'. והיא מת מביא עשרה ומעמידה על קברו, אבל מה המקור? לא כתוב מקור בגמרא. הגמרא מביאה את הדין, כן? זה רבי יוסף בר חנינה, אגב פה לא כתוב שהמת מוחל, בגמרא זה לא כתוב. לא יודע. טוב, לא יודע. כן. אה? פזיין עמוד א'. טוב. פרק שלישי. כל אחד ואחד מבני אדם יש לו זכויות ועוונות. מי שזכויותיו יתרות על עוונותיו צדיק, ומי שעוונותיו יתרות על זכויותיו רשע. מחצה לבחצה בינוני. טוב, ההגדרות האלה הן לא הגדרות מהותיות, אלא הגדרות משפטיות. כלומר, צדיק הכוונה שיצא צדיק בדינו, לא שהוא צדיק. כי צדיק זה מי שלא עובר עבירה. הרי ברגע שאדם עובר עבירה אחת, אפילו איסור קל דרבנן, אז אוטומטית הוא רשע. הוא עבר עבירה. אלא, ואם הוא חוזר בתשובה, אוטומטית הוא חוזר להיות צדיק, כי הוא בחל, הוא מחק את העבירה. מה שנאמר פה צדיק ורשע על פי רוב ומיעוט, זה מונח משפטי יותר, לא מונח שמתאר את עצמות האדם. כן, כך מובר במבואר בתחילת ספר התניא, לרבי שניאור זלמן מילד. ומי שעוונותיו יתירות על עוונותיהם. וכן המדינה, אם היו זכויות כל יושביה המרובות על עוונותיהם, הרי זו צדקת, ואם היו עוונותיהם מרובים, הרי זו רשע. וכן, כל העולם כולו. אדם שעוונותיו מרובים על זכויותיו, מיד הוא מת, ורשעו, שנאמר על רוב עוונך. וכן מדינה שעוונותיה מרובים, מיד היא עובדת, שנאמר זעקת סדום ועמורה כי רבה, וחטאתם כי כבדה מאוד. וכן כל העולם כולו, אם היו עוונותיהם מרובים מזכויותיהם, מיד הם משחטים, שנאמר וירא השם כי רבה רעת האדם בארץ. ושיקול זה אינו לפי מניין הזכויות והעוונות, נגיד יש לי מישהו מיליארד עבירות, ויש לו מיליארד ואחד זכויות, זה לא מה שקובע, אלא לפי גודלם. יש זכות שהיא כנגד כמה עוונות, שנאמר יען נמצא בו דבר טוב, ויש עוון שהוא כנגד כמה זכויות, שנאמר וחוטא אחד יאבד טובה הרבה. ואין שוקלין אלא בדעתו של אל דעות, והוא היודע איך עורכים הזכויות כנגד העוונות. מדוע? כי לפעמים יש שעבירה מסוימת בהקשר מסוים היא חמורה מאוד, ובהקשר אחר היא איננה כל כך חמורה. וכן לגבי הזכויות, לפי ההקשר, יכולים שהזכות היא גדולה, לפעמים בהקשר אחר הזכות איננה כל כך גדולה, למרות שזה אותו מעשה. לכן, אין עדן בידינו לדעת את מידת צדקו של הקדוש ברוך הוא, למרות שאנחנו יודעים שהוא עושה את הכל בצדק. כל מי שנחם על המצוות שעשה ותאה על הזכויות, ואמר בליבו, ומה הועלתי בעשייתם, זה נקרא חוזר בשאלה. הלוואי לא עשיתי אותם, הרי זה איבד את כולן, ואין מזכירים לו שום זכות בעולם, שנאמר, צדקת הצדיק לא תצילנו ביום פשעו. אין זה אלא בתוהה על הראשונות. וכשם ששוקלים זכויות אדם ועוונותיו בשעת מיטתו, כך בכל שנה ושנה שוקלים עוונות כל אחד ואחד מאויי העולם עם זכויותיו ביום טוב של ראש השנה. מי שנמצא צדיק נחתם לחיים, ומי שנמצא רשע נחתם למיטה, והבינוני טונים לו עד יום הכיפורים. מה עשה תשובה? נחתם לחיים, ואם לאו נחתם למיטה. לפי זה שיש שלושה סוגי דין על האדם. דין בשעת מותו, דין בכל שנה ושנה, ויום הדין הגדול לתחיית המתים. אלף על פי שהרמב״ם לא הזכיר את השלישי. טוב, עד כאן להיום. מחר, כידוע, יש שני דברים, מחר זה יום העיון.